בעיקר לאחר שאנחנו כבר קראנו אותם פעם שעברה, ואנחנו נעשה את זה שוב. ואנחנו היום מתחילים סוף סוף את דברי הימים, אחרי שפעם שעברה עשינו בכאילו ורצנו ככה בסוף השיעור קצת על הפסוקים, עכשיו אנחנו נעשה את זה באופן מסודר. כן. אז נתחיל. היחידה בעצם הראשונה של פרק א', כולנו מכירים אותה, מן הסתם חלק גם בעל פה, אדם שת אנוש, כנען מעללל ירד, חנוך מתושלח למך, נוח שם חם ויפת. כן. זה כמובן מקביל לאיזה חלק בבראשית. פרק ה'. כן, פרק ה', פרק ד' זה השושלת של קין, פרק ה' זה השושלת של שת. כששם באמת יש את העשרה דורות האלה, והם נגמרים ב-ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. ככה בעצם אנחנו מגיעים לשם חם ויפת שמופיעים בסוף הרשימה פה. כן, בבראשית הפסוק הבא כבר מתחיל את הסיפור הבא. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה. אבל אז כמובן שדברי הימים לא ימשיך לשם. אבל כאן אנחנו נתקלים בסוף היחידה ההיא של הדורות. אלא שכאן בעל דברי הימים מוריד כל מה שרק אפשר. הוא לא רק מוריד את הפרטים המיותרים על באיזה שנה הוליד בן אדם, ובאיזה שנה הוא נפטר, וכמה זמן וכולי, ויולד בנים ובנות. מורידים אפילו את מי בן של מי. אדם, שת, אנוש. אין שום עניין להזכיר ש... אדם הוליד את שת, ושת הוליד את אנוש וכולי, כמו שלמשל יש ברשימה אחרת שאנחנו מכירים. איזה רשימה הולכת ככה? ואלף הוליד את בית, ובית הוליד את גימל וכולי. בסוף רות, בהמשך אנחנו נתקל בה גם כן, אבל בסוף רות, זה הרבה יותר מוכר, יש גם כן רשימה כזאת, שם גם כן עוברים דורות. גם כן אפשר לומר 10 דורות. ושם זה כתוב בסגנון אחר. כן, אם היינו כותבים את זה כמו שם, אז היינו כותבים אדם הוליד את שת, שת הוליד את אנוש, ואנוש הוליד את קנן, וקנן הוליד את מעללאל, וכולי, עד שם חבפת. אז למה זה כתוב בסגנון כזה? למה פשוט הורידו הכל ורק נתנו רשימה של שמות? מי שיש רעיון?
לא
נושא שבא,
שאולי כבר אנשים כאילו להכיר את זה, מסתמכים על זה.
נכון, אבל גם את הרשימה של דוד, לכאורה, מכירים. כן, לפחות יודעים על חלק מהשושלת. ובואי ככה, בהמשך של פרק א' בדברי הימים לפחות, את כולם אנחנו אמורים להכיר. כמו שאנחנו מכירים את ההתחלה, אנחנו גם מכירים את ההמשך. אז העניין של ההיכרות הוא רק מאפשר לו לעשות את זה, אבל הוא לא בוחר לעשות את זה בכל מקום. כלומר, מי שכתב את ספר דברי הימים, בחר לעשות את זה במקומות מסוימים. למעשה רק ב3 מקומות. כן, אז פעמיים נמצאות גם בפרק שלנו, ועוד פעם אחת בהמשך. אבל אני עוד לא אגלה לכם את זה. אז למה לעשות בצורה כזאת, נקרא לזה, מהירה, לעבור על כל הדורות האלה?
כנראה כל עוד לא הגענו לדבר שמשמעותי לו, ככל נראה כי מה שיוצא ממשך הספר אברהם, אז הוא פשוט מריץ את הכל. כלומר, תדעו שאנחנו קשורים אליהם איכשהו בקשר דם, אבל לא באמת מעניין אותנו הכל, אז נגיד את זה מאוד מאוד מהר.
אז זה שאנחנו קשורים אליהם בקשר דם, אני מסכים שזה יהיה מתאים דווקא להמשך. כלומר, שמראים לנו כל עם ועם איך הוא קשור אלינו, ב-70 עמים, אז רואים, הוא הבן שלו, שסבא שלו, אז אנחנו יודעים את הקשר שלנו לכל אחד מהעמים. אבל 10 דורות האלה, וקצת ניסוח שונה של מה שאתה אומר, אנחנו לא רוצים לדעת את הקשר שלנו למישהו שנמצא, אלא אנחנו רוצים לדעת את הרצף שלנו אחורה עד ההתחלה. כלומר, אנחנו מתחילים באדם, שזה ההתחלה בעצם, ורוצים לדעת את הרצף. כדי שלא יהיה לנו איזה, לא יודע מה, בעיה במהלך. יהיה רצף אחד ברור, מההתחלה, מאפס בעצם, אנחנו רואים איך הדברים מתקדמים. ככה בעצם יש התחלה מאוד נקייה בתחילת הספר, ואנחנו יכולים ממנה להתקדם הלאה. וזה לא שיש לו המון הנחות יסוד, כאילו שהוא צריך להניח. הוא מספר מההתחלה את הכל. אז אנחנו כאן רואים כבר איזה מין משהו כזה, אבל כן, באמת אנחנו רצים על זה. מה שכן, אנחנו כמובן יודעים שיש לנו כמה דורות כאן, כמה דורות?
10.
השתיקה כזאת, כאילו, אף אחד לא יודע שמאדם עד נוח יש 10. אבל מה לעשות שאנחנו ממשיכים גם לשם חווי יפת? אז יש כאן 11 בעצם. כן, אז קצת חבל. אבל מצד שני, גם בבראשית יש לנו את אותה בעיה. בבראשית אמנם יש 10 דורות ברשימה ההיא, אבל ברשימה המקבילה, משם ועד לא אברהם, יש לנו 9 דורות. כן, כי אברהם, נחור והרן, מוזכרים בסוף, כמו שם חם ויפת שמוזכרים בסוף של בראשית. כך שאם אנחנו נחליט לספור את השלושה האלה, אז נגיע לעשרה, אבל שם נגיע לאחת עשרה, ואם לא נספור אז נגיע לעשרה בראשון, אבל לתשעה בשני. אז בכל מקרה, עשרה זה צריך להיזהר ממנו. אז זה לגבי הפתיחה, כן? אבל אנחנו כמובן רוצים להגיע להמשך, ובשביל זה אני צריך לעשות איזה מין הקמה קצר, כן? בכלל על רשימות. מה המטרה של רשימות בתנ"ך? ולא תחזרו על מה שאמרתי אתמול, מי שהיה, אלא מה המטרה של רשימות גנאלוגיות בתנ"ך? אין מטרה.
לראות את השושלת יוחסין, לפחות אלה תודות האדם, אלה תודות נוח.
כלומר, המטרה שלהם זה בעצם קיומה, לדעת את מה שכתוב בהם. כלומר, אין להם איזה מטרה נסתרת, פשוט אומרים לנו את מה שצריך וזהו. זאת אפשרות אחת.
גדולי החסידים בדרכים השונים יציפים.
לא, אני לא מדבר על נסתרות במובן הזה. אני מדבר על משהו שאפשר להראות בפשט. אבל רק להראות פשוט מי בן של מי. אוקיי, אז זה בעיקרון טענה די מקובלת, כן? רוב המפרשים באמת ככה מפרשים. אלא שאז זה לא מסביר כל מיני דברים שאנחנו הולכים לראות עכשיו, שאפשר לקרוא להם עיצובים ספרותיים. כן, זה כן דומה למה שעשינו אתמול בשיעור משעיה, שהראינו שבנחלות של יהודה אמנם רק מראים את הנחלה, אבל יש המון נגיעות ספרותיות כאלה שמרמזות על המטרה האמיתית של לשמה ובאם הרשימה הזאת. אז גם כאן אנחנו הולכים לראות כל מיני נגיעות שכאלה. אבל לפני זה אני רק רוצה לחלק בין שתי רשימות שונות, כן, שני סוגי רשימות. יש לנו, אם היינו מחלקים את כל הרשימות בתנ"ך, הרשימות הגנאלוגיות, הרשימות, רשימות יחס, לשתי קבוצות, אז איך הייתם מחלקים אותם? אפשר לומר.
יש אבא עם כל הבנים שלו וכל אחד מהבנים שלו.
כן. יש רשימה מאוד פשוטה, את החלק הזה כולם יכולים להגיד, שזה רשימה, נקרא לה רשימה קווית. כן? זה דומה למה שקראנו עכשיו. אילו היה כתוב לנו גם מה היחס בין השמות ולא רק רשימת שמות, אבל ניקח למשל את סוף רות, אז זה רשימה קווית, כן? יש לנו את פרץ הוליד את חצרון, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, וכך הלאה, עד וישי הוליד את דוד. יש לנו פה רשימה קווית. מה המטרה של רשימה כזאת?
להגיע למטרה הסופית, לאדם שאנחנו רוצים לדבר עליו.
אז למה לא פשוט לדבר עליו? אחרי לדעת
מאיפה הוא הגיע.
אז זה אומר שיש חשיבות בלדעת מאיפה הוא הגיע. ומאיפה הוא הגיע?
במקרה הזה מיהודה.
כן?
אבל לא מזכירים את יהודה.
לא מזכירים את יהודה? אז למה להתחיל מפרץ ולא מיהודה? אם המטרה זה תדעו שדוד הוא מיהודה. קשיה. אז כשנגיע לרות, תזכירו לי. שנדבר גם על למה מתחילים מפרץ, ולא מיהודה או מישהו אחר. אבל זה מעניין שמתחילים מפרץ. אבל אתה צודק שמה שחשוב זה לראות מאיפה הוא מגיע, מפרץ. כלומר, החשיבות היא לראות שהוא מגיע מפרץ. במקרה שהיינו מתחילים מיהודה, אז החשיבות לראות שהוא מגיע מיהודה. אבל יותר מזה, אם ניקח את הדוגמה הזאת, דוגמה טובה בשביל מה שאנחנו מנסים להראות, יש עוד משהו שאנחנו רוצים להראות, חוץ מזה שהוא מגיע מפרץ. אם היינו רוצים להגיד שהוא מגיע מפרץ, היינו אומרים שדוד הוא איש פרצי. לא היינו מביאים את כל השושלת. כן, אז אם אנחנו מביאים את כל השושלת, אז כנראה שגם בדרך יש לנו אנשים חשובים שאנחנו רוצים לקשר. כן, אז פרצי, פרם, מנדב, נחשון,
סלמון,
נחשון, סלמה, בועז, עובד וזהו. כן. זה בעצם הרצף. אבל לא משנה, עכשיו, כמעט כל האנשים פה הם אנשים מאוד חשובים. כן? חצרון, אנחנו עוד נגיע לחשיבות שלו בהמשך בפרק ב', אתם לא תפספסו את זה, אל תדאגו. הוא מאוד מאוד בולט, למעשה מתוך 100 פסוקים של שושלת יהודה, אז הבנים של חצרון תופסים 91 פסוקים. כן? אם הפסוק של בני חצרון הם ירחמי אל רב וכלובה, אנחנו נוריד אותו, אז 90 פסוקים. כן? יש לנו 9 עשיריות מיהודה זה בעצם חצרון הזה. רם זה הבן שנבחר שממנו יוצא דוד. הנחשון והמנדב זה כמובן נחשון בן המנדב שמוכר לנו מהתורה. אחרי זה מה לא ברור מה איתו, אבל בועז זה רות ועובד זה עדיין ברות, אנחנו רואים במגילת רות כותבים כתוב כל זה, וישי ודוד זה ישי ודוד שאנחנו מכירים. ככה אנחנו מקשרים. סלמה זה באמת שאלה טובה, מה המטרה להזכיר את סלמה? תגידו לי, התשובה לכאורה פשוטה.
התשובה
אתה קופץ דור עכשיו. דור,
הרי מה, אתה קפצת
דורות לפני שאתה קופץ עכשיו דור?
כן.
כן. עכשיו, די ברור שקפצו פה דורות. כן, כי מי פרץ ועד דוד לא יעלה על הדעת שהיו רק 10 דורות. ניקח לדוגמה את נחשון. נחשון היה במדבר. כן, נניח ש... לא יודע מה, במדבר, 40 שנה אחרי יציאת מצרים, דוד היה 340 שנה, אם אנחנו נוריד, נתחיל לתחילת דוד. כן, אז אם שלמה בונה את בן המקדש ב-480 שנה ליציאת מצרים, אז דוד היה 440. כן, אז נמצא שמפה עד לפה נניח עברו, אפילו נניח 400 שנה. כן, איך כל זה נכנס ב-400 שנה? נחשון הוליד נניח באיזה גיל? באיזה גיל נחשון יכול
להוליד? אם אתה מסמך על פי... הסיפור עם אברהם, קצת אחרי אברהם, הגילאים שבהם אנשים יולדים באותה תקופה, אני פה מגיע לך לאזור 60-70 גג.
אוקיי.
שרה בגיל 90 זה היה לס.
70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70. כמה זה יצא?
לא
מספיק. כן? כמה שלא נמרח את זה, אנשים פה כנראה ילדו בניסי ניסים. וזה קצת מוזר. מה זה עוד מלמד אותנו? שברשימות כאלה, ולא רק ברשימות כאלה, אבל בעיקר ברשימות מהסוג הזה, נקרא לזה כמו שקראנו לזה, רשימה קווית. כן, במחקר נהוג לקרוא לזה באנגלית linear genealogy, כלומר רשימה ליניארית, קווית. אז ברשימות כאלה יש דילוגים. כן, כנראה גם כשאנחנו מזכירים שם של בן אדם ואומרים מישהו בן מישהו, כן, אז אחן למשל, הוא בן כרמי, בן זבדי, בן זרח. אבל בהמשך סיפור אחן, הוא יופיע כאחן בן זרח. פשוט מדלגים על דורות. אומרים רק את הדבר הכי חשוב. כן, יהוא בן נמשי, הוא יהוא בן יהושפט בן נמשי. אבל הוא יהוא בן נמשי. אז זה סוג אחד של רשימה. הסוג השני של רשימה, אתה אמרת זה לרוחב, נכון? שאומרים מישהו ואת כל הבנים שלו. כן, אז זה הסתעפויות השונות של שבט, של קבוצה אחת, של משפחה אחת, של עם אחד. מתוארות לאורך כל הדורות, או כמה דורות שרוצים. זה רשימה, נקרא לזה, באנגלית קוראים לזה segmented genealogy, כי כל ההסתעפויות השונות מחיים בה, נקרא לה רשימה מסועף. איזה רשימה למשל אתם מכירים שהיא רשימה מסועפת?
משה ואהרון.
משה ואהרון. טוב, שם זו שאלה. אנחנו לא נכנס לזה. משה ואהרון זה באמת חריגה, אבל כל השאר זה תמיד, אומנם מזכירים את האחים, אבל ממשיכים עם אחד. וזה, זה שאלה. נגיע לשם בפרק ג' שנראה דוגמה לדבר כזה. זה לכאורה רשימה מסועפת, כי אומרים כל דור את כל האחים, אבל ממשיכים רק עם אחד, ואז מראים את כל האחים. ואז עוד אחד, ורד את כל האחים. אז זה כאילו רשימה קווית ורשימה מסועפת, זה קשה להכריע. די נוח, כן? מה שאנחנו הולכים עכשיו לקרוא, זה בדיוק רשימה מסועפת. עכשיו... כן, אנחנו נעביר עכשיו את הלטפים.
רשימה לדוח מפרש. מאיפה כתבת?
זה מירון, כן. אמנם כתבתי סלמיים א', וזה בדברי הימים, אבל תסלחו לי על זה. זה שניים, כאילו. אז בדפים האלה, בשלושת העמודים הראשונים, אני הבאתי פשוט את כל המקורות של דברי הימים מול מה שכתוב בדברי הימים.
דברי הימים א' מקורותה?
כן. כידוע, אנחנו עכשיו בדברי הימים א', א'. יש שני דברי הימים, שכחתי, לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל יש שניים.
אתה ראשון היה כל כך מוצלח, הייתם
רוצים שם. כן, זהו. אז דברי הימים ב', אני מקווה שנגיע אליו לפני שתגייסו, אבל...
מתי הסרט?
טוב, נעבוד על זה. כן, אני יודע על מישהו שרצה לעשות דבר כזה, כלומר...
יש לאנשים משהו נגד...
היה מישהו שהוציא סרט, כאילו שהתחיל להוציא סרט, קוראים לו... אני לא זוכר את השם המפורש, אבל הוא התחיל מבראשית, את כל הסיפורים בלי לדלג כלום, כולל הוא הוליד אותו והוא הוליד אותו, ורואים כל פעם מישהו קופץ קיצור, את הסיקוול כבר לא הוציאו.
שם יש את כל האקשן.
כן, זה היה סרט הוליוודי, כאילו נחשב וזה, אפשר למצוא אותו עדיין, אבל לא היה לזה המשך. משום מה, כנראה לא היה לזה כל כך... כן. בסדר, לא, ראינו זה באיזה קורס אחד פה במכללה על איך לא עושים סרט. אבל בין השאר יש דברים שמתלגים עליהם בסרט, כי בן אדם לא יושב לראות אותם, אז הוא יקרא אותם במשפט, אבל הוא לא יראה עכשיו את התהליך. כן. כן, בדומה לכך זה, יש גם קומיקס מזעזע שחשוב, חשוב לדעת על קיומו כדי להיזהר ממנו. כן, כי הוא נמצא בכל חנויות הספרים המובחרות. קומיקס של מישהו שפשוט צייר את ספר בראשית. וקומיקס טוב, רק שהוא לא מדלג על שום פרט, כולל ואדם ידע את חווה אשתו, ויש הרבה כאלה בספר בראשית. אז יש שם את זה, וכולי, וכמובן שהוא לא עושה כל מיני טריקים כדי שהאדם ואשתו כשהם ערומים, אז הוא לא... קיצור, תיזהרו. אז זה מאוד מסוכן דברים כאלה, אני מקווה מאוד שהוא יצייר את דברי הימים א', זה יכול להיות מאוד מעניין. כן, דילגתי שם קצת, ראיתי את העמוד של ה-70 נפש שירדו למצרים. הוא פשוט מצייר את ה-70 נפש, וכל אחד עם פרצוף אחר. כן? והוא די אותנטי. הוא עושה אותם עם נזמים ועגילים, וזה כל אחד נראה כמו איזה... לא יודע מה... מפחיד, בקיצור. אבל כנראה שכך הם נראו. כלומר, היה להם נזמים.
הוא היה שם.
לא, כתוב. זה, תן לו לפחות קרדיט על זה. כן, אז בסדר. בכל אופן, אז בשלושה עמודים הראשונים זה מה שאתם רואים, את ההקבלות השונות, לרוב פרק א'. ובעמוד האחרון אתם יכולים לראות את ההסתעפות, את עץ היוחסין של בני עשיו, בני שעיר ו-70 בני נוח. אז אנחנו ניקח עכשיו את 70 בני נוח, ומי שרוצה יכול להיעזר במה שאנחנו רואים פה. בני יפת. זה מעניין כבר עכשיו, כי מה היינו מצפים שיהיה? בני... שם, אמרנו, בני נוח, שם חם ויפת. אז בני יפת? התחלנו מיפת, זה מוזר. אחרי יפת אנחנו נגיע לחם, ואחרי זה לשם. ממש הפוך ממה שכתוב בהתחלה.
טוב, זה יותר הגיוני מאשר ללכת.
נכון, נכון. גם בראשית כתוב שם חם ויפת, והרשימה הולכת הפוך. וזה מעניין. כן, עוד מעט אנחנו נדבר על למה זה. בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון לטובל ומשך ותירס. כמה יש לנו פה? 7, שזה מספר יפה.
איפוך במודד לא כמו חייסתי.
זה לא מבנה חייסתי, כי היחידה הגדולה היא יחידה אחת, ולפני זה יש פסוק עם 3 מילים. כן? זה יחידה מול מילה, יחידה מול מילה, זה לא מבנה חייסתי. אבל זה חוזר בסדר חייסתי על הרשימה של ההתחלה. אבל זה לא המקרה היחיד שאנחנו נראה, אנחנו נראה עוד כמה כאלה. אז יש לי יפת 7 בנים, שזה יפה. ובני גומר, אשכנז ודיפת ותוגרמה, ובני יוון, אלישה ותרשישה, קיטים ורודנים. כאן יש לנו גם, אם נאסוף את השלושה והארבעה, נגיע גם ל7. ביחד יש לנו 14 נכדים, וכמה בנים? לא, זהו, בעצם...
מה עשרה נכדים? בעל משך ותירס מתו ללא ילדים.
אז זהו, למה באמת יצא שלכל בנים האחרים של יפת אין בנים? היו להם בנים, למה לא כתוב אותם?
מהם כבר התחיל העם.
אז כבר אתה אומר שיש לנו פה רשימה של עמים. כלומר, לא סופרים פה את כל בני, במובן המילולי, בני יפת, אלא רק את האלה שהם שמות של עמים. יכול להיות גם שיפת הוא שם של עם, ופשוט יש לו בנים שלא מוזכרים פה, ופשוט הם תחת השם יפת. זה יכול להיות, אבל אנחנו נוכיח את זה עוד רגע. אז יש לנו בינתיים 14 נכדים, או בנים של יפת, נכדים של נוח, פה. בני חם, כוש ומצרים, פות וכנען. ובני חוש, סבא וחבילה וסבתא ורמה וסבתך, ובני רעמה, שבא ודדן. ביחד שוב 7. זה מפתיע, נכון? וחוש ילד את נמרוד. הנה, עוד סיבה לחשוב שיש פה רשימה של עמים. בגלל שאם כוש ילד את נמרוד, אז למה זה לא מופיע ברשימה של בני כוש? בני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורמה וסבתך, אחרי זה אומרים לנו שכוש גם ילד את נמרוד. אם אנחנו מדברים על רשימה של עמים, אז ברור למה נמרוד, שהוא הרי אדם פרטי, כן? למה הוא מוזכר בנפרד? כי הוא באמת נולד על ידי כוש. כן? הוא אדם פרטי שכוש הוליד, והוא החל להיות גיבור בארץ. אז זה כבר מעניין. עוד הוכחה לכך שמדובר בעמים, מצרים. ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים, ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. אלה כנראה שמות של עמים, נכון? אין שום סיבה שמצרים יחליט לקרוא לכל הבנים שלו ברבים. כן? יתרה מכך זה גם... מה זה?
קראו לא ברבים, אז החליט
להתנקד. לא, מצרים זה רק 2, זה מיעוט רבים, כן. אז הוא החליט לרבות את הרבים, והוא זיקה את הרבים בהרבה רבים. עוד ראיה, אבל בתוך מצרים, לזה שמדובר בשמות של עמים, ולא לדעמן, מה נראה לכם הראיה?
ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. כלומר, הסיבה היחידה שמזכירים את כסלוחים זה כי עצם יש שם פלישתים, שזה עם שאנחנו כן יודעים עליו וכן מכירים
אותו. לא הייתי אומר את זה, כסלוחים זה כנראה גם עם, כי קוראים להם כסלוחים ולא כסלוח. אבל הראיה היא ממה שאמרת בהמשך, אשר יצאו משם פלישתים. איך זה מוכיח שכסלוחים זה עם ולא בן אדם?
מבן אדם לא יוצאים אנשים.
מבן אדם לא יוצאים אנשים, משם. אם הייתי אומר ממנו, בסדר, אבל יצאו משם פלישתים, זה אומר שמדובר על מקום. כן? כסלוחים זה כנראה עם וארץ שישבו במקום מסוים. כן? אז הנה עוד ראיה. וכנען ילד את צידון בחורו ואת חת. והנה עכשיו אם יש לנו ספק, אז יש לנו עוד רשימה של עמים. את היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי. כן? אף אחד לא קורא לבן שלו בשם שהוא לא רק שם של עם, כלומר הצמרי, החמתי, אלא גם עם הידיעה. כן? אתה תהיה הצמרי. שם פרטי, לפחות זה, כן? לשמות פרטיים אין הידיעה, לא אמור להיות. אז גם זה מוכיח שדובר על עמים, מלבד זה שאנחנו גם מכירים את העמים האלה. בני שם...
אני
מתנך
על זה שנתנו שמות עם
גיון. מה? כן. כן, אין שום סיבה לחשוב שלא, אבל כמובן שזה רק מצטרף.
לא ידעו איך שמות אמורים לבוא. הם המציאו את השמות.
נכון. אבל עדיין יש איזה צד פנימי שלא נגיד לקרוא לבן שלך...
לא יודע מה, איתך יש שם עדיף שיקראו לי היבוסים מאשר שיקראו לי חצר מוות. אבל כל אחד מהדפתה עבור.
ובגלל שאתה מבין חצר מוות, אתה מבין חצר מוות בצורה מסוימת שכנראה לא הבינו אותה אז ככה. כן, ואני מהמר שאני גם יודע מה המשמעות, אבל זה כנראה הסיבה. כן, אתה לא היית רוצה שיקראו לך חצר מוות, אבל בזמנו הם היו קופצים על המציאות. אז בסדר, אנחנו...
הם אהבו אלימות, זה נורא פשוט.
הם אהבו אלימות, וחצר מוות זה אלימות?
זה קשור למוות, כל דבר ש...
ומוות זה אלימות, נכון? מה זה עוד יכול להיות מוות?
איש.
לא בדיוק איש, לא איש, אל. כן, יש פסוק כזה, נכון? לא איש אל ויחזר. בכל אופן, אז הוא לא איש, הוא אל. מדובר באל, שם של אל בשם מות, כן? והוא נמצא בהרבה שמות, כמו למשל אחימות. ויש עוד שמות כאלה. והוא שם של אל, ויש עוד כמה אלים שהם לא ממש מונותאיסטיים, שנמצאים בשמות בתנך. כן, אני...
ויש הרבה,
כשאלת
אתה
מוות
ללמוד זה רעיון יפה.
מה? זה. כן? כשאתה רואה שם שמורכב משתי מילים, תניח, כהנחת יסוד, שאחד הצדדים שלו הוא שם של אל. כן? זה נמצא כמעט בכל דבר, בכל שם כזה. מעטים הם כאלה שאתה לא יכול למצוא באיזה אל מדובר. ברוב המקרים גם ברור איזה אל זה. אם אתה קצת מכיר את הפנתיאון במקרה הזה הכנעני, במקרים אחרים אשורי, בבלי, מצרי, טולקיני, כל מיני. בכל אופן, אז זה התשובה לעניין הזה. אז כנען ילד 11 בנים ביחד איתו ל-12, שזה מעניין. בני שם, אילם ואשור והרפחשד ולוד וארם, ועוץ וחול וגתר ומשך. כן, כאן יש לנו איזו מין חריגה מספר בראשית, כי בספר בראשית עוץ וחול וגתר ומשך הם בנים של ארם. כן, אנחנו נראה את זה כשנעבור לטבלה המקבילה, אבל רק תשימו לב לזה. והרפחשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר, זה בדיוק כמו ברשימה קווית, נכון? שוב אנחנו הולכים דוח בשביל להגיע לעבר. עבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. יוקטן ילד המון ילדים. את אלמודד ואת שלף ואת חצר מוות ואת ירח, ואת אדורם ואת עוזל ואת תקלה, ואת עבר ואת אבימאל ואת שבע, ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב. כל אלה בני יוקטן. כל אלה. ובכך בעצם סיימנו את 70 הנפש. את 70 העמים. כמו שאתם יכולים לראות בטבלה הזאת שהכנתי, אז יש פה בעיקר בנים, או נקרא לזה, סליחה, נכדים של שם חם ויפת. אתם רואים כמה, כן? לא נספור בדיוק כמה, אבל בכל אופן אם נספור את כל השמות שיש לכם בטבלה הזאת פה מולכם, כמה נגיע? אל תספרו, פשוט תניחו.
70?
לא.
71 עם נמרוד?
73.
למה? את מי הוספת עכשיו?
לא יודע.
כן? בוא נגיד ככה, מתחת לשם חם ויפת יש לנו 71 עם נמרוד, זה נכון. אבל שם חם ויפת ונוח זה כבר מגיע ל-75, כמובן שלא סופרים אותם. כן, למה מי הם? אבל די ברור שברשימת העמים יש לנו 70, כשנמרוד כמובן לא אמור להיחשב, אבל אפשר להתלבט, כן? תלמיד רס"ג למשל, ספר כמובן הגיע ל-74 עם שם חם ויפת ונמרוד, אבל הוא לא הוריד את שם חם ויפת ונמרוד. אלא הוא הוריד את שם הפרשת, סליחה, את שם הפרשת שלח ועבר, כי הם היו צדיקים, והם לא היו ברשימת העמים, הרשעים ונורא. כן? אז אותם הוא הוריד. אז זה לא כזה מתבקש, נגיד שם חם ויפת אפשר להוריד. כן? חם למשל הוא גם שם של עם. כן? איפה אנחנו רואים את חם כשם של עם? מה, אתם לא... לא עולה לכם מיד? בפרק ה' בדברי עם א'.
איך לא חשבתי את זה?
כן, זה לא סתם, עבדתי עליכם. פרק ד'.
זה מסביר הרבה.
כן. בקיצור, בני שמעון הולכים לכבוש איזה מקום, אז הם מוצאים מרעה שמן וטוב, והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלמה. כי מן חמה יושבים שם לפנים. טוב, אז יש לנו גם חמה. אז יכול להיות ששם חם ויפת צריכים להיספר, אז במקסימום נגיע עם נמרוד ועם שם חם ויפת ל-74. אוקיי. אז אם נחזור עכשיו, נהפוך את הדפים ונחזור לטבלה שמשווה בין בראשית לדברי הימים. מה האינטרס? אז בתנ"ך זה נזכר 70? טוב, 70 נזכר בתנ"ך, לא מעט פעמים.
הוא נזכר בירידה למצרים.
כן, עכשיו יש כאלה שככה מפרשים גם את יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. שכל גבולות העמים הם כמו מספר של בני ישראל, ובני ישראל כמובן הם 70. אז גם כל העמים הם 70. בחזה זה כבר מפורש, נכון? הרי יש 70 לשון, ויש 70 אומות, כן? כמספר פרי החג.
שפסוק כזה נאמר, טיפולוגי.
לא, אין לי בעיה, אבל הטיפולוגיה זה מגיע מאיפשהו. אתה לא יכול להגיד שזה מספר טיפולוגי של עמים שהחלטנו 70.
לא, מספר מעוקל.
כן, אין לי בעיה. זה יכול להיות, אבל מה לעשות שיש לנו פה 70. הגיוני מאוד להוריד את נמרוד, זה פשיטה. כן, נמרוד ודאי לא צריך לספור אותו. ויש גם את הרפחשד, שלח עבר, כלומר, הרי הם רק מוזכרים בשביל להגיע לעמים שבהמשך. יש התלבטויות שונות בכל מקרה, אנחנו סובבים סביב ה-70 בכל מקרה. כן, זה כך או כך. במקסימום 74. עכשיו נסתכל שנייה.
מה שיצא בגבולות עמים זה היה כשבני ישראל היו 600 אלף. מה שמסתדר לא רק, היום יש שם עליו 600 אלף.
הוא נאמר כשהם היו 600 אלף, אבל לא בתוך פיכה של זה הוא מתייחס. כן, הרי זה מדבר על מתי.
בני ישראל.
לא, בסדר, אבל מה התיאור זמן של הפסוק הזה?
בני שהיו בני ישראל.
בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם.
יצא בגבולות עמים.
מי מספר בני ישראל, נו. אז שמה תבדוק, מתי הוא מפריד בני אדם? בדור הפלגה.
עוד לא היה בני ישראל.
מה?
כך או כך, אתה פשוט מחליט לקבוע את בני ישראל כ-70 או כ-600 אלף.
לא, זה הפוך. אני לא מבין את השאלה. כתוב לך בפרידו בני אדם יצא גבולות עמים מספר בני ישראל. עכשיו אתה בודק בזמן שהוא הפריד בני אדם, שהוא חילק את הגויים, כמה היו? 70. אז אתה חייב לקשר את זה ל-70 בני ישראל ולא ל-600 אלף בני ישראל. לא כמה היו בישראל, כמה היו בעמים. אתה בודק, יש לך רשימה של עמים. תבדוק ואתה תראה. אז תגיד 74, שוין. הרי גם כשנגיע ל-70 בני ישראל, אז נגיד זה לא 70, יש שם 69. כן? אז בסדר, זורמים העניין הזה, אבל טוב, לא מעגלים מ-600 אלף ל-70. אז כנראה שקנה לרשימה של ויגש ולא לרשימה של...
היום יש יותר מ-600 אלף שפות בעולם.
כן, עכשיו, אני יכול לפתור את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. תספור את מספר המשפחות של בני ישראל במדבר. ותגיע גם ל-70. אז כך או כך, גם שם אתה יכול להגיע ל-70. בכל אופן, אם אנחנו נחזור עכשיו לעמוד הראשון, אנחנו נראה את ההקבלה בין בראשית לדברי הימים ברשימה של העמים. יש כמה דברים שדברי הימים פשוט השמיט. אפשר לראות שכמעט שום הבדל הוא לא תוספת של דברי הימים. כן? בבולד רואים את ההבדלים. אז בצד שמאל אתם כמעט ולא רואים הבדלים, חוץ מאות פה, אות שם. כן, דיפת במקום ריפת, ותרשישה במקום תרשיש, דברים מהסוג הזה. חלק מהזה חילופים של דלת וריש, ודברים מהסוג הזה. חלק זה פשוט חילוף של היי באלף בסוף מילה, שזה יותר כמו בארמית, שזה מתאים לדברי הימים.
ודלת וריש אתה יכול גם כן להסביר, כי הם מאוד מאוד קרובים.
כן, כן, זה המקרה. תסתכלו ברדק. תסתכלו ברדק על דברי הימים. כן, אבל השאלה היא מיטה. בכל אופן זה איזו שאלה, וגם תאויות כתיב לא כזה פשוט לטעון. אבל תסתכלו ברדק, הוא כבר דן בזה ואומר את זה. בכל אופן, שימו לב את מה הוא מוריד. בעצם הוא מוריד את כל מה שבבולד, בצד ימין. הוא מוריד את הפתיחה, ואלה תולדות בני נוח, וגם את החתימה, אלה משפחות בני נוח, נכון? את כל הפסוק. וכמובן גם את כל הסיומים של כל בן. בני יפת נגמרים בפסוק, אלה נפרדו, יהיה הגויים בארצותם, משל לשונו למשפחותם בגוייהם. כן, ואחרי שחם נגמר, אז כתוב, אלה בני חם למשפחותם לשונותם בארצותם בגוייהם. ובסוף שם נאמר, אלה בני שם למשפחותם לשונותם בארצותם בגוייהם. אז את כל הפתיחות והחתימות הוא מוריד, זה מיותר. אבל חתימה אחת הוא סוגר איתה, זה כל אלה בני יוקטן, אבל זה גם ככה סוגר לנו את ה-70 עמים, אז אפשר להבין שאולי ישיר, לא יודע. בני ארם ראינו שהוא מוריד, נכון? אתם תורים ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש, הוא מוריד את בני ארם ככה שבעצם כל הבנים של ארם הופכים להיות בנים של שם אוטומטית. ונשים לב גם שהוא מוריד כל זכר לנחלות. כן, קודם כל בפסוקים של החתימות שהוא הוריד, הרי כתוב שנפרדו יהיה גויים בארצותם, למשפחותם וגויים. מדובר פה על הנחלות, בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם, הוא לא מתייחס לנחלות. וגם כשמדובר על המקומות הספציפיים, למשל, סתכלו בסוף, עם בני שם, ויהי מושבה ממישה, בואכה ספר ההר הקדם, כלומר איפה בני שם ישבו, את זה הוא מוריד. איפה הכנענים ישבו, גם הוא מוריד. כן, את הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי, וזהו. אין את ההמשך של ואחר נפוץ ומשפחות הכנעני, והיא גבול הכנעני וכולי, כל האזור של איפה זה ארץ כנען, לא מעניין אותו. ועוד פסוק אחד שהוא מוריד, ולשם יולד גם הוא, זה מין פתיחה כזאת לשם, שהיא מיותרת כנראה דעתו, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. אז כל אלה זה, אפשר להסתכל עליהם כאיזה מין הורדה אחת גדולה, הוא מוריד כל דבר שקשור לנחלות, וגם חתימות שהן מיותרות, הוא פשוט לא צריך את החתימות האלה, כי יש לו מבנה אחר לכל הרשימה. אבל בנמרוד הוא מוריד קטע שלם. כן, כוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. אבל כל ההמשך נעלם. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן היא אמר, כי נמרוד גיבור צייד לפני השם, ותהי ראשית מלאכתו בבל, וערך, והקד וחנה וכולי, ורסן בנינווה ובן קלח, היא העיר הגדולה, כל הקטע הזה ירד. עכשיו גם פה יש נחלות כביכול, הארץ שהוא שולט עליה, אבל גם התיאור של הוא היה גיבור צייד לפני השם, שהוא לא קשור לנחלות, גם הוא יורד. עכשיו, אם הכל היה יורד, כל התיאור על נמרוד, אז היינו אומרים שהוא מוריד כל דבר מיותר, שהוא לא שם. אבל הוא השאיר גטע קטן. וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. כן? בנוסף הוא השאיר עוד גטע קטן, בהמשך, שני הקטעים האלה מסומנים בקו תחתי בצד שמאל, לגבי פלג. כן, פלג נאמר עליו כי בימיו נפלגה הארץ. כן, הוא נותן בו מין מדרש שם על פלג, למה קוראים לו פלג? כי בימיו נפלגה הארץ. מה זה אומר שבימיו נפלגה הארץ? ולא נדידת היבשות. אבל זה כבר עברנו בשבוע שעבר. אפשרות ראשונה זה משהו מקובל. כן, בימיו נפלגה הארץ זה דור הפלגה. ואם זה דור הפלגה...
גם הפירוש הראיתי שפשוט האנשים התחילו לחיות מחצית מהזמן.
זה הפירוש השני, כן. ובמיוחס לרשי לדברי הימים הוא מביא את הפירוש הזה ואומר שבזמן, בוא נגיד, מההתחלה כבר זה התחיל, בעשרה דורות הראשונים חיו בסביבות ה-900,000 שנה, כן? לא 900,000 שנה, אלא 900,000 שנה. ובמבול אפשר לומר שנחצו חייהם והתחילו לחיות בסביבות ה-400 שנה, 500, משהו כזה, 450, תלוי מי.
600
אצל נוח, אבל נוח הוא באמת חריג. וגם לא ברור שנוח חי כל כך הרבה שנים, זה מחלוקת בהבנה של הפסוק שם, זה צריך לראות. אבל אם היינו לומדים בראשית, אנחנו לא לומדים בראשית ואכלתם אותו. אבל אם אנחנו ממשיכים הלאה, אז באמת, בעשרה דורות השניים, יש לנו בסביבות ה-400 שנה עד פלג, ובפלג פתאום 200 שנה. שוב, יש הפסקה, יש חלוקה לשניים של השנים. וזה ממש כי בימיו נפלגה הארץ. כלומר, בימים שלו. והיו כל ימי פלג. אבל...
בדברי הימים הורידו את כל הקטע של נמרוד כדי לא להראות איזושהי תמיכה באשור.
באשור? שכבר חוסלה מזמן ולא זוכרים.
לא כל כך מזמן, אנחנו מדברים קצת אחר כך, 70 שנה אחרי חורבן בית שני.
אז מתי נכתב דברי הימים? אתה זוכר בשיעור שעבר? לא אחרי חורבן בית שני, לא 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, שזה בעצמו היה איזה כמה, 20-30 שנה אחרי חורבן אשור.
יש שם דורות, אתה לא זוכר שיש שם את 10 דורות אחרי.
כן, השאלה מתי
300 שנה אחרי 200 אם אתה ממש רוצה ככה לגרד את הקו התחתון אחרי 200 שנה, כן? זה כמו שתדבר עכשיו, אבל אני לא יודע מה מה אנחנו עושה לפני 200 שנה? החסידות.
אני טוען שזכר התחיל לכתוב את זה בימי אדם, וסיימו לכתוב את זה ב...
הספר אחד...
התחילו וכתבו לאורך השנים.
הוא יכול לכתוב את רוב הספר, אחרי החורבן, אחרי החורבן בית ראשון, ואז לא
סתם פה. איך אתה רוצה שיקראו לך בעתיד?
כן, אחרי המבול החליטו שזה לא מספיק. ואז התחילו לכתוב את כל הלבנים ואת כל הזה.
אז כתבו רק טעמים. כן. זה היה כל השושלת החשובה.
בכל אופן זה יכול להיות, אבל שימו לב ששני הקטעים שמסומנים בקו תחתי, הם יכול להיות שהם קשורים. אם לא מבינים כמו שהצעתי באפשרות השנייה, בטענתו של מיוחס לרשי, שכי בימיו נפלגה הארץ בשנים, אלא מדברים כמו שמקובל על נפלגה הארץ, העמים שנפלגו, דור הפלגה וכו'. אז זה קשור לקוש אלעדת נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. כי הרי יש קשר כמובן בין נמרוד לבין דור הפלגה. לא ניכנס לזה, אבל כמובן העובדה שראשית ממלכתו היא בבל. הרי בבל זה בדיוק המקום, שיהיה את כל הסיפור של דור הפלגה. אז אבל יש כמה רמזים, ומשם הוא יוצא לאשור. כן, שזה משום מה אומר שאחרי שהוא היה בבבל, הוא היה צריך ללכת לאשור. כנראה שהתפלגו שם העמים בדרך. אז יכול להיות שכל זה קשור, אבל אם... כל הרמזים האלה רק מובילים אותנו לחשוד שבעל דברי הימים רוצה שאנחנו נשים לב לסיפור הזה, לחלוקת העמים והפצתם. והוא מזכיר לנו ככה שני רמזים קטנים לזה שזה קרה. כן, עכשיו, זה כבר...
הוא יכול להיות גיבור בארץ,
מי זה? הוא יכול להיות גיבור בארץ, זה מין כזה רמז למה זה אומר הוא יכול להיות גיבור בארץ. הוא עשה את דור הפלגה. זה קשור לבראשית, כן? זה בבראשית, אם היינו לומדים את בראשית, אז הייתי ממש פותח את זה, מסביר איך זה בדיוק אומר את זה. ורק נגיד שהוא יכול להיות גיבור בארץ, ההמשך שלו בבראשית לפחות, זה שהוא הלך וראשית מלאכתו הייתה בבל, ואחרי זה הוא יצא, וכאילו, זה ממש מגדל בבל.
כן, אבל אתה גיבור, כאילו
זה בפרק הבא.
בתור גיבור צייד.
שזה אומר.
שהוא יודע לצאת חיות מפחידות.
אהה, כן, אז זה מעניין. היה איזה פרשן אחד נראה לי שאמר את זה, אבל כן, והרמב"ן נכנס בו קשות. אני לא יודע מה איתך, אל תתחיל עם הרמב"ן.
רשי
עשה את זה, זה מרשים.
רשי
עשה את זה בלי לדעת, הוא לא ידע שהוא עושה את זה.
הוא לא תכנן אפילו.
כן, הוא כתב וכתב וכתב, ואתה מתברר שהוא פשוט חולק על הרמב"ן כל הזמן. איך הוא עז. אז יפה, אז זאת הרשימה של ה-70 עמים. נמשיך הלאה. מיד אחרי 70 עמים יש לנו עוד פעם 10 דורות. שם, הרפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סרוג, נחור, תרח, אברהם הוא אברהם. זה עוד חריגה מעניינת מהרצף. מה זה אברהם הוא אברהם? לא פשוט אומרים, סרוג, נחור, תרח, אברהם. או אפילו אברהם, יצחק וישמעאל, כמו נוח, שם, חם ויפת. אברהם הוא אברהם, זה שוב מכניס אותנו לסיפור שלם. קראו לו אברהם, ועכשיו קוראים לו אברהם. וזה מאוד חשוב לומר את זה, כי...
יש
לזה
משמעות.
כי יש לזה משמעות, כן. זאת הנחת היסוד, שאם אני שואל למה חשוב לומר משהו, כנראה כי יש לזה משמעות. אבל אתה צודק, יפה.
אבל הוא לא אומר בני יצחק, עשיו ויעקב הוא ישראל.
נכון.
זאת
אומרת,
בני יצחק.
רק אצל אברהם זה נאמר, וזה אומר דורשני, או פושטני. תלוי אם אתם אוהבים שאת אותך. מה אתם חושבים שזה אומר? לאן זה מוביל אותנו? אוקיי, מה זה אמור להזכיר לנו, הפסוק הזה? הסיפור של ברית המילה, נכון? מה קורה בסיפור של ברית המילה? זכור, בראשית, פרק י' ז'
איזה סוג דבר?
מה קורה? מה מתרחש שם? בסוף גם יש ברית מילה, נכון, אבל... כל הברית הזאת, מה קוראים בה וכולי?
הארץ,
כן. נכון, כתוב פה גם, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. שזה מעניין, שאם זה נועד להזכיר לנו את ההבטחה לארץ, אחרי שהוא השמיט את כל הענייני נחלות משאר העמים, יכול להיות שזה בא להדגיש את אברהם, שהוא כן קיבל נחל. אבל יש עוד משהו. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא השם אל אברהם, ואומר אליו, אני כל שדי, תלך לפניי ואת עמים, ואת נא בריתי בני ובניך וכו', ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוקים לאמור. אני הנה בריתי איתך, ומה אומרת הברית? והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. למה? כי אב המון גויים נתתיך. לא, עכשיו למי שיש רעיון, למה כתוב פה אברהם הוא אברהם?
בשביל כל השם לפני כן, דיברנו על העמים.
נכון.
שהיו...
ואז אברהם יהיה יותר טוב מהם, אתה אומר. כן, אז נכון שדיברנו מקודם על עמים, ועכשיו אנחנו מדברים על זה שאברהם יהיה אב המון גויים, שזה אומר המון גויים, אבל יותר מזה אני חושב.
הנה כל עמים עכשיו סוגריים, אנחנו נשלוט בהם, סגור סוגריים, ובני אברהם.
אז אב המון גויים זה אומר שהוא ישלוט בגויים שכבר יש, או שיצאו ממנו המון גויים. הוא יהיה אב להמון גויים. אז לא יצאו ממנו יותר מדי גויים. אז בואו נספור. טוב, לא נספור, נקרא. נקרא
לך 12 נשיאים מישראל.
טוב, אז בואו נראה. בני אברהם, יצחק וישמעאל. הנה כבר שניים, אנחנו קרובים, אנחנו קרובים. לא, אנחנו נעבור ונראה באמת מה קורה פה. בני אברהם, יצחק וישמעאל. למה יצחק ראשון? הרי הוא נולד אחרי ישמעאל.
כי כמו שעשינו לפני כן, אנחנו מתחילים
מהם. כי הוא החשוב. נכון, גם שם הוא לא ארחיק בכור, אבל הוא החשוב. איתו נמשיך.
אני לא מסתדר לך עם בני יצחק עשיו וישראל.
אבל אני לא מכיר את הפסוק הזה. הוא בהמשך. נו, אתה יופי, חוכמה. חכה. בני אברהם, יצחק וישמעאל. אלה תולדותם. של מי? יצחק וישמעאל? של?
בני אברהם.
כן, אז בואו נראה מה קורה פה. אלה תולדותם של בני אברהם. בכור ישמעאל נוויות, וכידר ועד באלו מביסה, משמע בתימה, מדעת מסך ידעת ותימה, איתור נפיש וקדמה, אלה הם בני ישמעאל. כמה יש לנו כאן? 12 נשיאים, נכון? כולנו יודעים שלישמעאל צריך להיות 12. וגם כאן, אם תסתכלו בטבלה בעמוד הבא, אז הוא מוריד את ההקשר של נחלות. כן? במקום ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, תסתרק ואלה תולדותם. ואת החתימה שקשורה לנחלות, ואלה שמותם בחצריהם ובטירותם, 12 נשיאים לאומותם, את זה הוא מוריד. הוא רק משאיר, אלה הם בני ישמעאל. לא רוצים להזכיר את החצרים שלהם והטירות שלהם. ומיד מגיע המשך, אחרי שישמעאל כבר הוזכר, אז מצפים שיוזכר עכשיו יצחק. אבל לא. ובני כתורה, פילגש אברהם, ילדה את זמרן ויוקשן ומדן ומדיין וישבק ושוח. ובני יוקשן שווה עוד דן. כאן יש אפילו יותר הבדלים, תסתכלו בטבלה הבאה. כן, במקום ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה ותלד לו עת ועת 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 ועת, כן, אז מורידים כמעט את כל העתים וגם משנים את הפתיחה. שימו לב לפתיחה המוזרה הזאת. ובני כתורה פילגש אברהם ילדה עת זמרן ויוקשן ומדן ומדיין וישבק ושוח. מי ילדה עת זמרן ויוקשן ומדן ומדיין?
בני כתורה
ילדה, כן. כן, עכשיו די ברור שיש פה פשוט שני נסוחים, נכון? כתוב בני כתורה
בני כתורה פילגש אברהם,
נכון? כן, ויש לנו פשוט מין שילוב של שתי נוסחות ביחד. בני כך וכך, זה מה שמקובל בדברי הימים. אנחנו נראה את זה כמה מקומות שהוא ממש משנה את בראשית והופך את זה לבני מישהו. אבל בכל זאת מוסיף, כתורה פילגש אברהם ילדה את. למה צריך להוסיף את זה? מה הוא רוצה להשיג בזה? שהוא משבש לנו את זה. הוא העתיק שני ספרים ולא לב שזה לא עובד. כן? יש הרבה מקומות בהמשך שאנחנו עלולים לחשוד שזה יקרה. מה זה?
הוא היה יש בזה, הוא לא שם לב.
נרדם על הדיו ויצא בדיוק ילדה. כן. אז תשובות נוספות?
לא, נתן ספר, נרדם, קם בוקר, פתח ספר אחר, המשיך.
תשובות נוספות? מה זה משיג, זה שכתוב ילדה?
שהעיקר כאן הוא לא אברהם אלא כתורה.
כן. כלומר, כשכתוב ילדה, מדובר על לא כמו מקודם, הוא מצרים ילד, הוא חנן ילד. כתורה ילדה. וזה קצת מפקיע את הבנים האלה מלהיות בנים של אברהם. יתרה מכך, בבני אברהם הם לא הוזכרו. בני אברהם הם יצחק וישמעאל. ובני כתורה הם לא. כן? אחרי שכבר מזכירים את הנכדים של אברהם, בני ישמעאל, חוזרים ומזכירים עוד בנים של אברהם. בני כתורה פילגש אברהם, כן? לכו תדעו, אולי ממישהו אחר בכלל, לא כתוב פה מאברהם. כן? בני כתורה פילגש אברהם, ילדה עת וכו'. כן? כן, לא קראנו רק את הפסוק הבא, ובני מדיין, נפה ואיפה וחנוך, ועבידה וילדה, כל אלה בני כתורה. כן? אז יש לנו כמה בנים לאברהם. כלומר, יש לנו את יצחק וישמעאל זה 2, בני ישמעאל זה 12, כמה צאצאים יש לכתורה? יש 6 בנים ועוד 2 נכדים מיוקשן ועוד 5 ממדיין, נכון? זה 8 ו-5 זה 13.
כן, אני מניח שהכתורה היא לא בת של אברהם, וזאת צריך לספור אותה בבני אברהם. אז יש לנו כך וכך אנשים.
יפה. ומיד אחרי זה חוזרים ואומרים לנו שוב, כי כנראה שכחנו, ויולד אברהם את יצחק. זה גם מין קטע סיפורי מיותר לכאורה. אבל אמרנו שבני אברהם, יצחק וישמעאל. מה זה ויולד אברהם את יצחק? זה גם מזכיר לכם איזה משהו? כן, אברהם הוליד את יצחק. עכשיו, השאלה בפרשנות של הפסוק הזה היא על מה נותנים את הדגש. כן, אפשר לתת את הדגש על שלוש אפשרויות, הרביעית אני חושב מיוצרת לגמרי. כן, אפשר לומר שאברהם הוליד את יצחק. כן, לא מישהו אחר. כמו שחזל אומרים, נכון? חזל אומרים, לפני שאמרו לצני הדור, שזה מאבימלך נתעברה שרה. כן, אז אברהם הוליד את יצחק. כן, אפשרות אחרת, כמו שבעל דברי הימים כנראה עושה, אברהם הוליד את יצחק, ולא את מישהו אחר. כמובן, הוא הוליד אחרים, אבל הוא הוליד, ההמשך האמיתי שלו זה יצחק. כי ביצחק יקרא לך זרע. כן, אפשרות שלישית זה שאברהם הוליד את יצחק, אבל זה אין לי מושג איך להשפיע. אז תנסו לעשות את זה עם המילה עץ, אני לא חושב שתצליחו. אבל זה אפשרויות.
כל עץ שבתורה לא בא אליי רבות?
כן. או לרבים, תלוי באיזה אקשן. ויולד אברהם את יצחק. בני יצחק, עשיו וישראל. אני לא ראשון שעושה את הטעות הזאת. למה עושים את הטעות הזאת? כי מקודם היה לנו בני אברהם, יצחק וישמעאל, והנה עכשיו בני יצחק, עשיו וישראל. זה ממש מושווה. עכשיו, לא רק זה, אלא שגם הסדר משתנה, פתאום החשוב נמצא בסוף, ישראל. כן, ולא כתוב כמובן יעקב הוא ישראל, שזה נורא מתסכל פה מישהו. אז ליצחק יש עוד שני בנים, עשיו וישראל, נכון? בסדר. ההמשך כבר מוכר לנו מבראשית למדבר, כן, מופיע לכם כמעט כולו, אני דילגתי פה בשביל לחסוך בעצים, דילגתי פה בכמה נקודות, אבל בואו נסתכל שנייה על הטבלה, לא נקרא את זה מבפנים בזה. כן, ובראשית למדבר, בטבלה של בני עשיו, מתחיל הפרק, ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו בנות כנען, ואז יש רשימה של אנשים שלו, ואז כתוב כל אחת את מי היא הולידה, ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסימת ילדה את ראואל, ולבמה ילדה את יאוש ואת יעלם ואת קורח, אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. ואז הוא לוקח את נשיו, את בניו ובנותיו וכו', ומגיע להר סעיר, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. וזה מסתכם, וישב עשיו בהר סעיר, עשיו הוא אדום. ואלה תולדות עשיו, אבי אדום בהר סעיר. אלה שמות בני עשיו. ונותנים עוד פעם את השמות שלהם. פה מתחיל בעל דברי הימים. בני עשיו, אליפז, ראואל, ויוש ויעלם וקורח. את מה הוא מוריד? את השמות של האימהות. כמובן את כל ההתחלה, אבל לא נעזוב את זה. הוא מוריד את השמות של האימהות. הוא גם קצת הופך את הסדר, אבל נסלח לו. הוא אוסף את כל הבנים של עשיו. יחד, את כל החמישה. ולבסוף את הנכדים. אליפז, ראואל, ויוש ויעלם וקורח זה חמישתם. ואז בני אליפז, תימן ואומר, צפי וגעתם, כנז ותמנע ועמלק. זה מעניין, עוד רגע נחזור לזה. ובני ראואל נחת דרך שמה ומיזה. אלה הם כל שושלת עשיו. כן, מי שקורא בדרך כלל את פרק למדווה בבראשית, מקבל רושם שיש הרבה הרבה יותר מזה. לא, יש חמישה בנים, ועוד כמה יש לנו פה? 2, 4, 5, 7 ועוד 4. קיצור, עוד 11 נכדים. אז זה בעצם כל עשיו. עכשיו בואו רק נדון בדבר הקטן שנשאר לנו פה לגבי אליפז. כתוב על אליפז בבראשית, ויובנה אליפז, תימן אומר, צפו וגעתם וכנז. אלה הבנים שלו, חמישה בנים. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. אז יש לו עוד בן מפילגש, שזה עמלק. בא בעל דברי הימים ועושה דבר נורא. כן, אלא אם כן נוסיף שלוש נקודות באמצע, יוצא שתמנע היא גם בת שלו, או בן שלו אפילו. בני אליפז, תימן ואומר, צפי וגעתם, כנז ותמנע ועמלק. מה קרה פה ומה בעל דברי הימים מנסה לומר, לעשות, וכו'. מה אתם חושבים? בקיצור, זה פרשנות אחרת, זה פשט אחר, מה קורה פה?
אין סיבוך בפרשת למד דבר עצמוים כמה תמנע?
לא עם כמה תמנע, לא. יש אחד.
לא, זה...
לא, לא. עוד מעט אנחנו נראה, כן?
סיבוך כן.
לא, לא. זה משהו אחר. אבל גם שם כנראה שמדובר על אותה תמנה. בכל אופן, בדברי מי יש סיבור? כי לכאורה עכשיו תמנה זה בן, וזה מבני אליפז. מה שכן, זה נחמד, כי אז יוצא שגם לאליפז יש שבעה בנים. ועמלק הוא השביעי, שזה החשוב. כן? חשוב זה לא חייב להיות לטובה. כן? הוא מודגש. אבל יש סיבה לחשוב שתמנה זה פשוט קיצור. כלומר, מקצרים את מה שכתוב בראשית, ותמנה שלוש נקודות, עמלק. אבל גם ועמלק קצת מפריע לזה, כי זה נשמע כאילו תוספת. תמנה ועמלק. ולא שתמנה ילדה את עמלק. וגם, אם בראשית כתוב, צפו וגעתם וקנז, יש וו החיבור בוקנז, כדי להיות האחרון ברשימה של בני אליפז, אז בדברי הימים אין וו החיבור. צפי וגעתם, קנז ותמנה ועמלק. ובכל קנז מחכה להוסיף עוד בנים אחריו. ולכן הורד וו החיבור. אז יש סברה לחשוב שבאמת מופיע פה תמנה כבן של אליפז. מי שרוצה לדעת איך מסדרים את זה עם בראשית, אז יסתכל שם במפרשים שיגידו לו מן הסתם, שאם הוא יסתכל באלופי אליפז, הוא ימצא שם אחד שלא מופיע ברשימה של הבנים שלו. אלוף קורח. כן? יכול להיות שתמנה הזה זה קורח. ככה מנסים לטעון. ופה פשוט הוא כותב את תמנה. קורח. מה זה שתי קורח? כן, זה קורח אחר באמת. יש קורח הדוד ויש קורח האחיין. קוראים לזה...
פלדים, יכולים לקרוא גם השם יש שחי.
לא זוכר את השם של זה. כן? לא, כי לקרוא למישהו על שם הסבא זה פפונימיה, קוראים לזה. כן? ו... דוד, לא, יש שם, ברח לי השם, זה היה לי כל הזמן בלשון. השתמשתי בזה מספיק בשנה האחרונה, אז אני נאלצתי לזכור אותו. טוב, נזכור את זה אחרי זה. אז בכל אופן, כנראה שמדובר פה על עוד בן של אליפז. עכשיו, כל ההמשך שמסבך אותנו בבראשית, מגיע לבני סעיר, שזה בכלל לא אדום, לא עשיו. בני סעיר אחורי יושבי הארץ. שוב, אם תשימו לב לבולד בבראשית, זה בעמוד השלישי כבר, אז יושבי הארץ יורד, אחורי יורד. לא מזכירים את זה, רק פשוט מזכירים את שבעת בניו, שזה מעניין, כי יש לו שבעה בנים. כמו שהיה למישהו כבר לפני זה. ולעוד מישהו לפנה ולעוד כמה לפנה. שבעה בנים. ואז אנחנו פשוט מזכירים את שבעת, את כל הנכדים. כן, אם הבנים הם לוטן, שובל, צבעון, ענה, דישון, עצר ודישן, אז אחרי זה בני לוטן, בני שובל, בני צבעון, בני ענה, בני דישון, בני עצר ובני דישון. שזה פשוט בנוי בצורה מאוד מסודרת. מורידים כמעט כל קטע שחשוב בראשית, כל הקטעים של ענה שמצא את הימים במדבר, ואלה בני ענה דישון והאוליבמה בת ענה. עכשיו, האוליבמה בת ענה, למה מזכירים אותה בבראשית? מי זאת? היא אשתו של עשיו. וזה יוצר את הקשר בין עשיו לסעיר. אבל אנחנו הורדנו את כל השמות של אנשים של עשיו גם בדברי הימים, אז אנחנו נוריד גם פה את האוליבמה בת ענה. אז הוא מוריד גם פה. אבל אישה אחת הוא כן מזכיר. את מי הוא מזכיר?
תמנה.
ובני לוטן חורי והומם, ואחות לוטן תמנה. כן? זה מעניין. תמנה הזאת הוא כן מזכיר, יכול להיות שזה קשור לאותה תמנה שמופיעה שם, או במקומה, לא משנה. אבל זה מי שיולדת את המלאק. ואנחנו, די, אנחנו רק נששוב את אלופי אחורי הוא מוריד, כמו שגם את אלופי בני עשיו הוא הוריד. זה השורה האחרונה בעמוד הקודם. כן? שגם כן דילגתי על כל הרשימה, אבל הזכרתי שאלופי בני עשיו הוא מוריד, ואת אלופי אחורי הוא מוריד, ואז הוא מגיע למלאכים שמלכו בארץ אדום. עכשיו, שאלה אחת שכבר צריך לשאול על סעיר, זה למה בכלל הוא מופיע? למה צריך להזכיר את סעיר? אבל יש כל מיני תשובות, אף אחד לא נראה לי כל כך משכנעת. אבל נראה לי שהוא הוזכר בין השאר...
שאלה.
מה?
לא הבנתי את השאלה.
אנחנו עוברים מאדם ורואים את כל ההשתלשלות של העץ יוחסין, עד בסוף, בית יתחיל את ישראל. כן? איפה סעיר נכנס? הוא לא נכנס. הוא פשוט, בפרק למדבר ובראשית, אחרי עשיו, זה מופיע, ואחרי זה גם המלאכים שמלכו לאדום.
אולי זה, בכל מקרה יש לנו חשיבות באברהם.
מה? סעיר, מה הקשר שלו לאברהם?
אנחנו לא טוענים שסעיר זה בן של...
לא, ממש לא. סעיר לא הופיע לפני זה.
סעיר התאחד עם אדום.
סעיר, זהו, בשלב מסוים הוא התאחד עם אדום, יכול להיות שזה גם קשור. אבל אני רק רוצה להצביע על נקודה מעניינת. עוד מעט יבואו מלאכים שמלכו לאדום, ואז זהו. כלומר, סיימנו בעצם את כל מי שהוזכר בפרק הזה. אבל אם אנחנו נספור שנייה את הבנים של סעיר, יש לו שבעה בנים, נכון? וכמה נכדים? כאן? הגעת למסקנה?
28 הייתי אומר.
כן, זה לקח זמן.
טוב. נראה לי שהגעתי ל-28, חישבתי ככה במהירות הזה.
כן, יש לנו 7 בנים כמובן. ואז פה יש 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. אז לא, אז...
27. ולפני זה, בני עשיו, אנחנו לא הזכרנו, היה לו 5 בנים ו-11 נכדים, נכון?
7 ועוד... כן.
5 בנים ועוד 11 נכדים, 16. כמה יצא?
70 מן הסתם, אני עדיין
לא אני גם לא ספרתי, שנייה, בוא נראה. 50, 20, 40, 52. 52? רגע. 57, 59, 65, 68. וכאן. 72. שזה גם כן מאוד קרוב. אם היינו סופרים גם את צעיר ואת כתורה, אז היינו מגיעים שוב ל-74 בדיוק כמו ברשימה הקודם. עכשיו, אם יש 2 שלא צריך לספור, אז יכול להיות שאת ישראל לא, כי הוא יעשה 70 לעצמו. כן? אז צריך להוריד אותו. אולי גם את יצחק סיבה דומה. אבל לא חייבים, כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות בול. כן? זה מספיק שיהיה בערך 70 גם לאברהם. וזה מאוד קרוב, כמו שאתם רואים. ויוצא שגם לאברהם הוא הב המון גויים. כאילו, כמו שהיה לנו 70 עמים, מגיע אז אברהם, ואברהם הופך לאברהם, ובעצמו יוצר עוד 70. וזה בעצם המבנה של הפרק הזה. אם היה לנו פה 10 דורות,
כן, אבל אתה משאב חלק מהנימים ומוריד לך את כל הנימים, את כל הבנים של יעקב, ואתה...
לא, זה לא עניין של מה שאתה מחשיב. כשאתה סופר את השבעים האלה, אתה לא סופר במפה, בעץ יוחסין. אתה סופר את זה בטקסט. למשל, כן, יש אנשים שבטוח נספרו פה פעמיים. לא הגענו לזה, אבל יש פה עמים שמופיעים גם כבני X וגם כבני Y. פשוט כנראה הם יצאו גם מפה וגם מפה. חלק מהם יצאו מזה וחלק זה. למשל, שבאו דדן מופיעים בבראשית 3 פעמים, חלק מהם. כן, ויש פה עוד כמה. עוץ. יש כמה שחוזרים. אבל אנחנו סופרים אותו פעמיים, כי ככה באמת הטקסט דורש. זה ספרותי האמירה של ה-70, ולא ריאלית. כן? אז יש לנו 10 דורות שמגיעים ל-70. ואז עוד 10 דורות על אברהם, ששוב מגיעים ל-70.
למרות עשינו כל די כסף בין העיר בן אברהם, כאילו, הגענו לסיסים, בוא ניקח.
לא, אז אמרנו שיש אולי סברה למר שהתאחדו בסוף עם עשיו, אבל זה לא, שוב, לא אמירה ריאלית, אלא ספרותית. כלומר, בנים לאברהם לא יצאו שעיר ממנו, אבל הכניסו את זה לפה, בלי שום קשר, בלי שום סיבה, בשביל שהמבנה יהיה כזה. 10 ואז 70. כן, וכך נוצר מבנה די דומה. אם תספרו את כל השמות בפרק, אתם תגיעו ל-10, 74. עכשיו, זה לא נראה לי יכול להיות מקרי, שיצא בול ככה. כן? אז זה כנראה אומר בדיוק את זה, כשכמובן האמירה, כמו שאמרתי, ספרותית. מה שזה אומר זה כנראה שהברית, נאמר הברית שבסוף גם מתארים אצל אברהם, של ברית המילה, שהוא יהיה אב המון גויים וכל הפרו ורבו, כן? והפריטי אותך והרביטי אותך במאוד מאוד, זה הרי אותה הברית שנאמרה לנוח בהתחלה, נכון? כן? פרו ורבו, שרצו בארץ ורבו בה. מה שקורה פה ב-70 עמים זה בעצם התגשמות של הברית עם נוח. כן, אחרי המבול מגיע השם ואומר לנוח פרו ורבו, וזה מה שקורה. ומשם נפרצו והלכו ועברו לכל המקומות 70 עמים. אחרי זה עוברים 10 דורות, ולאברהם נאמרת הבטחה דומה. כן, פרו ורבו. ואז יוצאים עוד 70 עמים. האחרון שזה יאמר אליו, והוא באמת האב החשוב בספר דברי הימים, זה ישראל, שבספר דברי הימים מופיע רק כישראל, חוץ מבמקום אחד שמופיע פעמיים כיעקב, ויש סיבה לזה. אבל בכל הספר הוא מופיע כישראל, הוא יהיה ה-70 הבא. כן, זה למספר בני ישראל. אז זה בעצם המטרה, אפשר לומר, של פרק א' של דברי הימים, להעביר אותנו את התהליך הזה של הבחירה עד ל-70 האמיתיים של בני ישראל, שאותם אנחנו נתחיל לראות בשבוע הבא, אחרי שנדבר על הצורך ברשימת המלכים שהם הלכו לאדום, שכמובן היא שאלה בפני עצמה. למה אותה צריך? זה לא יוחסין, זה לא כלום. מה המטרה של זה? אז זה כבר יהיה בשבוע הבא. שר כה. עד כאן.